ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קוף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מראש העמוד. מיד אנחנו רואים צורת פפיון עם מספור. בשוליים יש לנו נושא/מבנה, וכתבנו עבודות נוספות, מה דינם אם נעשו בחוץ. הזורק דם בחוץ חייב בנעלן, הקומץ והמקבל דמים בחוץ פטור בנעלן. הגמרא, והדתנן, הזורק מקצת דמים בחוץ חייב מנלן, חייב משום העלת חוץ. נפקלי, זה נלמד מדתניא. אנחנו נצטט כעת פסוק בויקרא, פרק י"ז פסוק ד', ועוד מעט, באותו מקום, פסוק ח', אנחנו הוספנו בשוליים הפסוקים הרלוונטיים, ושם פסוק ד' כתוב, אנחנו נסתכל ביחד לפני שנמשיך בגמרא, כתוב, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. עכשיו הגמרא, מניין לנו מה שחיפשנו, שזורק מקצת דם קורבן מחוץ לעזרה שהוא חייב? מדתניא, דם יחשב לרבות הזורק, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, הוא מביא פסוק אחר כמקור, שם פסוק ח' כתוב, אשר יעלה עולה או זבח. זה ציטוט חלקי, אולי גם פה נקרא את כל הפסוק, פסוק ח', ועליהם תאמר, איש איש מבית ישראל ומן הגיר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח. ומזה הברייתא אומרת, לרבות את הזורק. אז כרגיל, מה כל אחד מהתנאים עושה מהפסוק של השני? ורבי ישמעאל, היי או זבח, מי עביד לי? תשובה, לחלק. כלומר, שלא תגיד עד שהוא יעלה בחוץ עולה ושלמים. שוב פעם, או זבח בא לחלק. כי בפסוקים שקראנו ראינו אזכור של שני הקורבנות. בפסוק ח' כתוב, אשר יעלה עולה או זבח. הייתי חושב בלי האו זבח שאין חיוב עד שהוא יעלה גם עולה וגם שלמים. אז בא האו זבח לחלק. ורבי עקיבא לחלק מנעלי, ש חייב גם על קורבן אחד, מניין שהוא חייב? נפקלי מלא יביאנו. זה שם בפסוק ט', הציטוט הזה. ורבי ישמעאל, ההוא, הלא יביאנו, מבעי עלי, על השלם הוא חייב, אין הוא חייב על החסר. האיסור, העלת חוץ, לעלות קורבנות, להקריב קורבנות בחוץ, רק אם הוא שלם, לא אם הקורבן חסר משהו. ורבי עקיבא, נפקלי, החיוב אינו חל, אלא אם כן הוא שלם, מלעשות אותו. זה גם בפסוק ט', שם, הבאנו, שוב, גם את זה, בשוליים נקרא את זה ביחד, ואל פתח או מועד, לא יביאנו לעשות אותו, לשם וניחת האיש ההוא מימיו. ורבי ישמעאל, עכשיו לפי רבי ישמעאל כבר היה לו מקור על השלם הלא יביאנו, מה רבי ישמעאל יעשה עם מה שציטט רבי עקיבא? אז רבי ישמעאל עונה, חד למוקטרי פנים שחסרו והלו בחוץ. מוקטרי פנים, למשל קורבן שנשחט בתוך העזרה כדין והלו אותו על מזבח בחוץ, אז אם כזה דבר נחסר יהיה פטור, וחד מיעוט שני עוד הפסוק השני למוקטרי חוץ שחסרו והעלו בחוץ. מה זה מוקטרי חוץ? קורבן שנשחט מלכתחילה בחוץ והעלו אותו בחוץ, אבל אם הוא נחסר הוא יהיה פטור. על שניהם רבי ישמעאל פוטר, מה שאין כן רבי עקיבא. ברש"י אחד בשורה רביעית בשורות הרחבות, חד למוקטרי פנים, די כתב חד אם היה רק מיעוט אחד, הווה אמינא הני מילי מוקטרי חוץ, שאם הם נחסרו אז יהיה פטור, אבל מוקטרי פנים שקם שמאחר כך העלו בחוץ מחייב למרות שהוא נחסר. למה הייתי חושב כך? דעה מהדרינן פוקעין שנפגעו מעל המזבח שתחסרו, על מה הכתרה היא? יש תקדים וגם בסיס לחשוב שמוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ יהיה חיוב, כי בבית המקדש אם קפץ מעל המזבח, וזה למדנו בעבר עבר של קורבן תוך כדי השריפה, אנחנו ובינתיים הוא חלקו נשרף, אז הוא נחסר, אנחנו מחזירים אותו לעל המזבח, אז אנחנו רואים שמוקטרי פנים שחסו יש להקרבתם חשיבות. שוב פעם, זה בתוך העזרה, אז לכן הייתי חושב שגם אם היית מעלה אותו בחוץ יהיה חיוב, אז כמה שמלן המיעוט השני שמאחר שאנחנו מדברים על קורבן שנחסר למרות שנשחט בפנים, אבל אם העלו אותו בחוץ בכל זאת פטור. אנחנו נמשיך בגמרא, והתניא כאן זה סיוע בניחותא. רבי שמואל אומר, יכול מוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ חייב, תלמוד לומר לעשות אותות, על השלם חייב אינו חייב על החסר. ורבי עקיבא, מוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ חייב. הזכרנו את זה לפני דקה, שרבי שמואל שמשתמש בשני מיעוטים, הוא ממעט מוקטרי פנים שחסרו ומוקטרי חוץ שחסרו. רבי עקיבא, שיש לו רק מיעוט אחד, הוא ממעט מוקטרי חוץ שחסרו ואלו בחוץ, שזה פטור, אבל לא מוקטרי פנים שחסרו. נמשיך עם השיטות והפסוקים, כל אחד עם הפסוק של השני, מה הוא עושה. ורבי עקיבא הידם יחשב מי עביד לי, נשים לב, זה היה הפסוק של רבי ישמעאל. יש לנו גם חיצים מצד הגמרא, למעלה ראינו שדם יחשב היה המקור לרבי ישמעאל לחייב מי שזורק דם קורבן בחוץ. מה רבי עקיבא לומד מזה? תשובה, לרבות שחיטת העוף. אם אדם שחט עוף, קורבן עוף בחוץ, הוא חייב משום שחיטת חוץ. ויש בדין הזה חידוש בפני עצמו, כי הדרך של הקרבת עוף בבית המקדש הוא לא על ידי שחיטה אלא על ידי מליקה. ובכל זאת אם אדם שוחט קורבן בחוץ הוא יהיה חייב. רבי שמואל נפגלי, ממשיכים בגמרא, מאיפה הוא לומד את דין שחיטת עוף בחוץ? מאו אשר ישחט. אגב, זה גם פסוק שציטטנו, שהבאנו בשוליים, בפרק י' ז' בויקרא, פסוק ג', נסתכל ביחד בפסוק למעלה, אצלנו בשוליים, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או אריז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. אז מהביטוי או אשר ישחט, רבי ישמעאל מבין שיש לרבות שחיטת העוף. ורבי עקיבא אמר לך, ההוא או אשר ישחט מבא אלי, על השוחט הוא חייב ולא על המולק. הייתי אומר שזה מה שנקרא בלשון ה... בלשון העמך היום, הפוך על הפוך. דווקא אם אדם מולק אוף קודשים בחוץ, הוא פטור. למרות שזו הדרך להקרבת אוף בתוך בית המקדש, אם אדם עושה הפעולה הזאת בחוץ על אוף קודש, לא חייב משום הקרבת חוץ. ורבי ישמעאל נפקלי מזה הדבר, מהפסוק, מהמילים האלו שבפסוק זה הדבר, הוא לומד שרק שאינו חייב על המולק בחוץ. תתניה, אשר ישחט אין לי אלא שוחט בהמה, כלומר שוחט קודשים בחוץ. שחט אוף מנעלי, שיש חיוב על שחיטת חוץ באוף קודש, תלמוד לומר, או אשר ישחט. זה בדיוק מה שראינו לפני כמה שורות בשמו של רבי ישמעאל. יכול, האם יש לחייב אף המולק בחוץ? ודין הוא שיהיה כן חייב. מה שחיטה דאין דרך הכשרה בפנים חייב? שחיטת אוף, קורבן אוף, זה לא, לא, זה אינו דרך הקרבתה, הכשרת הקרבתה בתוך בית המקדש. ובכל זאת, אם הוא עושה את ה, את האין דרך הזה בחוץ, הוא חייב. מליקה שדרך הכשרה בפנים, אינו דין שהוא חייב. אם הוא יעשה את זה בחוץ, תלמד לומר, זה הדבר שזה בא למעט, אינו חייב על המולק בחוץ. אגב, הפסוק זה, זה ויקרא פרק ז, פסוק ב. ורבי עקיבא, אותו פסוק שציטט כעת רבי ישמעאל, המלאך, זה הדבר שרבי ישמעאל השתמש בו כדי למעט מולק אוף בחוץ. מה רבי עקיבא לומד מזה הדבר? המלאך, הוא מבעיה לי לגזירה שווה. אנחנו לא ניכנס ללימוד הזה של הגזירה שווה, רק נציין שזה מפורש במסכת נדרים. פפיון מספר 2, והדתנן, יש לנו עוד מעט שימוש בפס כפוף, ואנחנו נתייחס לזה במבנה בשלם עוד מעט. אנחנו ממשיכים עם עוד עבודות קורבן שנעשו בחוץ, וכאן הם יהיו פטורים, בניגוד למה שעסקנו בפפיון מספר 1 על זריקת דם בחוץ, שזה חייב. נמשיך פה, והד אתנן הקומץ והמקבל דמים בחוץ פטור מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שהוא פטור? וכאן המבנה של הגמרא קצת מיוחד, נקרא לזה, לכן יש לנו סוגריים עד שורה ראשונה בעמוד ב', כי בתוך הסוגריים הגמרא מקשה על עצם השאלה. אנחנו שואלים פה מאיפה, מה המקור שהדברים אלו יהיו פטורים, ובתוך הסוגריים הגמרא שואלת מאיפה היה לך מחשבה שיהיה חייב, שאתה כעת מחפש מקור שלא כך. אז התשובה יופיע בשורה ראשונה בעמוד ב', שם הגמרא אומרת, אם כן, אם הקומץ והמקבל בחוץ היה חייב, אז לא יאמר בזריקה, אז לא היה צורך לתורה לכתוב חיוב על זריקת הדם בחוץ. ותיתי מביניה, והייתי יכול ללמוד אותו מצד השווה של שני דברים שנזכיר בסוגריים, משחיטה והעלאה. אז מאחר שהתורה בכל זאת כתבת פסוק לחייב הזריקה בחוץ, זה מראה שאני לא מפעיל הלימוד של צד השווה של התיתי ביניה. ומאחר שאני מאחר שתורה כתבה בפירוש זריקה בחוץ, זה מראה לי ששאר פעולות שהייתי לומד מצד השווה אין ללמוד מצד השווה. וזה מה שהגמרא אומרת, כעבור עוד כמה שורות, יש לנו סוגריים שהוספנו מגיוסת השיטה המקובצת לשורה עד לשורה חמישית, לאחי כתיב קרא. לכן התורה כותבת פסוק בשחיטה למימר דלא אתה מביניה, שלא מפעילים את הסוג לימוד שנקרא צד השווה. וממילא עוד הדברים האלו, למשל הקומץ ומקבי הדמים בחוץ, שיכולתי לחשוב שהם חייבים מכוח צד השווה, באה התורה וכותבת זריקת הדם חייב בחוץ, ללמד ששאר הדברים כמו קומץ ומקבי דמים בחוץ באמת פטור. אנחנו מקווים שהדברים האלו ברורים, ואם לא, ננסה תוך כדי הלימוד בפנים להעביר את זה. אז אנחנו שאלנו בינתיים, קומץ ומקבי דמים בחוץ פטור מנהלן, שהפעולות האלו, למרות שהם קשורים להקרבת קורבנות, עבודות חשובות אפשר לומר, ובכל זאת אם עושה אדם בחוץ הוא יהיה פטור, מניין לנו שיהיה פטור? אז כאן בסוגריים שואלת הגמרא, מאיך תהיתי דחייב? מאיפה היית חושב שכזה דבר יהיה חייב? אז הפס הכפול אנחנו מסבירים בשוליים, ניסיונות להוכיח דיש אב אמינה לחייב הקומץ והמקבל בחוץ. אז הייתי חושב כך, תהיתי משחיטה, כמו ששחיטה בחוץ, שיטת קורבן בחוץ חייב, אז גם העבודות האלו, קומץ ומקבל דם בחוץ חייב. מיד הגמרא דוחה, אני לא הייתי חושב ללמוד חיוב הקומץ ומקבל דם משחיטה, מה לשחיטה שכן נפסלת שלא לאוכלים בפסח. יש חומרה אצל שחיטה בהקרבת קורבן פסח, שאם אדם מקריב שוחט, אני צריך להדגיש פה שחיטה בלבד, אם הוא שוחט קורבן פסח לשם אדם חולה או זקן שלא מסוגל לאכול, זה כוונה שלא לאוכלים, אתה שוחט את הזבח פסח, את הקורבן פסח, לשם מי שלא יכול לאכול אותו, זה פוסל את הקורבן פסח. אז זה דין מיוחד, זה חומרה בשחיטה. אז זה לא נכון אם אדם למשל קומץ מנחה לשם מי שלא מסוגל לאכול, שזה פוסל את הקורבן מנחה. בסדר, אז נעזוב לימוד משחיטה, תיתי מזריקה. אנחנו ראינו שזריקת אדם בחוץ חייב, אז כמו שזריקת אדם בחוץ חייב, אז גם קומץ ומקבל דם בחוץ שיהיה חייב. וגם זה הגמרא דוחה, מה לזריקה שכן זר חייב עלי המיטה. נכון שזר לא יכול לעשות קמיצה של קורבן מנחה, זר לא יכול לקבל דם, אבל אם הוא עושה כך הוא לא חייב מיטה בידי שמיים. אז אני לא יכול ללמוד הפעולות האלו שנעשו בחוץ שיהיה חייב מזריקה. הרי אמרנו זריקה יכול לחייב זר העושה אותו חייב מיטה. אז בסדר, אז אני לא הייתי לומד מזריקה. ממשיך הגמרא בעמוד ב', תהיתי מביניה. אז בואו נעשה צד השווה בין קומץ, בואו נלמד קומץ ומקבל מצד השווה בין שחיטה וזריקה, כמו ששחיטה וזריקה הנעשים בחוץ פסול חייב, אז גם קומץ ומקבל שיהיה חייב. אז מכאן היה לי הווה אמינא שיש לחייב קומץ ומקבל, זה מה ששאלת מקודם, למה אני צריך ללמוד פטור מיוחד, כי הייתי חושב לחייב מזה מהביניה מהצד השווה שנעשה משחיטה וזריקה, כמו שהם חייבים מי שעשה אותם בחוץ, גם קומץ מקבל. אז עכשיו השאלה, מאחר שהוכחנו, הייתי חושב לחייב קומץ מקבל בחוץ, כאן אפשר לשאול את השאלה, מנהלן דפטור. תשובה, אם כן, אם באמת היינו לומדים ממה שנקרא עתי בינאיה, מהצד השווה, אם זה באמת דרך לימוד כאן בסוגיה שלנו בעניין הלת חוץ, לא יאמר בזריקה שלא תגיד התורה שזריקת דם בחוץ חייב. ראינו רבי שמואל ורבי עקיבא מוקדם יותר מביאים המקורות שלהם לדין הזה. התורה הייתה יכולה לחסוך מילים, לא יאמר בזריקה, ותיתי, הייתי יכול ללמוד זריקה בחוץ חייב מבינאיה, מעשיית צד השווה בין שחיטה והעלאה. לשניהם יש פסוקים מפורשים, שחיטה בחוץ והעלאה בחוץ. אז למה התורה כתבה פסוק נוסף ללמד על זריקת דם בחוץ שחייב? להכי כתיב קרא, לכן התורה כותבת פסוק בזריקה, למימר דלא עתה מבינאיה, שלא לומדים חיוב חוץ מצד השווה, מצד השווה. ואם כל הבסיס לחשוב חיוב קומץ ומקבל בחוץ הוא בא מצד השווה, כמה שמלן שלא לומדים מצד השווה, וזה התשובה למנהלן שפטור, בגלל שהתורה כתבה פסוק בזריקת דם בחוץ ללמד שלא לומדים מצד השווה, אלא צריכים פסוקים מפורשים, ולכן קומץ ומקבל דמים בחוץ פטור. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, שחט וזרק והעלה בחוץ, מחלוקת רבי אבור ואביי, כמה מחייבים רבי שמואל ורבי עקיבא בעשיית כמה עבודות בחוץ בהעלם אחד, וכדלהלן. יש לנו טבלה שמסכמת את הדעות שנראה בגמרא, אבל נגיד העיקרון הוא כל פעולה, אם זה שחיטה, אם זה זריקה, אם זה העלאה, צריכים לשאול את עצמנו מאיפה נלמד, מאיזה פסוק. אז אם יש שתי פעולות למשל שנלמדו מפסוק אחד, אז למרות שהוא עשה שתי פעולות, סביר להניח הוא יהיה חייב רק אחת. אנחנו מדברים כעת על מי שעשה את הפעולות האלו, פעולות חוץ, שבזדון חייב כרת ובשגגה חייב חטאת. אז יש כאן נפקא מינה לגבי כמה קורבנות חטאת יהיה חייב אדם שעשה את הפעולות האלו בשוגג ובהלם אחד. אז לפי הטבלה אתם יכולים לראות שני תורים עם השמות רבי אבור ועל ידו אביי, וכל אחד מביא את שיטתם בעניין התנאים רבי ישמעאל ורבי עקיבא. לאורך הגמרא אנחנו ראינו מחלוקות בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא מאיפה נלמדו פעולות שונות. אז לפי רבי אבור אתם גם יכולים לראות הגישה שלו לרבי שמואל ורבי עקיבא בעניין שחט וזרק. אנחנו קוראים מהטבלה בצד ימין, הטור הימני, שחט וזרק או זרק והעלה, או הוא עשה את כולם, שחט, זרק והעלה. אנחנו גם בטבלה הזאת, שכמובן יקבל משמעות אחרי שמסיימים את הסוגיה, הגענו נקודות המחלוקת. רוב המקרים וריבוי הפעולות אין בהם מחלוקת בין רבי אבאו ואביי בדעתם של התנאים, אבל בארבע מקרים אתם יכולים לראות מחלוקת. למשל, במקרה של אדם ששחט וזרק דם של קורבן בחוץ, לפי דעתו של רבי אבאו ברבי עקיבא הוא יהיה חייב שתיים, ודעתו של אביי ברבי עקיבא הוא יהיה חייב רק אחת. וההפך, כשמגיעים לזרק והלה, לפי רבי אבאו בדעתו של רבי עקיבא חייב אחת, ולפי דעתו של אביי ברבי עקיבא חייב שתיים. עכשיו הגמרא, אנחנו ממשיכים בגמרא, שורה שישית מראש עמוד ב', אמר רבי אבאו. המספרים הרומאים מבליטים את המקרים השונים. קודם שחט וזרק, אתם יכולים לראות שהבלטנו בפסים את המילים שחט וזרק. עוד כמה שורות, מספר רומאי 2, המקרה של זרק והעלה, ומקרה מספר רומאי 3 שהוא עשה את שלושת הדברים ביחד, שחט וזרק והעלה. אגב, בדוגמה האחרונה אתם יכולים לראות שאין שום מחלוקת בין רבי אבאו ואביי וגם בין התנאים, כי כשמגיעים לשם ברור שיש שני פסוקים נפרדים שכוללים את שלושת הפעולות האלו. כשאנחנו מדברים על פסוקים, אנחנו מדברים על אזהרה, כמו שהפסוק אומר לא תעשה משהו, אז הלאו הזה הוא יחייב קורבן כשנעשה בשוגג. הגמרא, אמר רבי אבאו, שחט וזרק, כמובן שחט קורבן וזרק את הדם בחוץ, לדברי רבי ישמעאל חייב אחד, לדברי רבי עקיבא חייב שתיים. למה המחלוקת? כי רבי ישמעאל ורבי עקיבא חלקו על המקורות לפעולות האלו. אז רש"י מימור לרבי ישמעאל, דנפקלי זריקה, זריקת דם בחוץ, מדם שפך, הכתוב בעונש של שחיטה, כלומר פסוק ד', אז אנחנו פה רואים הוא שחט וזרק. זריקת הדם נמצא באותו פסוק שמוזכר העונש של שחיטה, שחיטה בחוץ. אינו חייב אלא אחת, אחד קרית ואחד לאו הוא. יש בסך הכל קרית אחד שמוזכר ולאו אחד שמוזכר. אם אנחנו מתייחסים לפסוק ד', הוספנו אותו בשוליים, כתוב ואל פתח אור מועד לא הביאו. יש כאן לאו, לא הביאו, להקריב קורבן לשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט, כאן הקרית, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. ובפסוק שהזכרנו הזריקה נלמד מדם שפך, והפסוק מתייחס גם לשחיטה. אז אנחנו נמשיך עם רש"י בדיבור הבא. לרבי עקיבא, תנפקא ליה מאור זבח, תכתיב בפסוק ח' גבי העלאה, אז חייב שתיים, משום דשמות מוחלקים. יש שחיטה מצד אחד ויש העלאה מצד שני, והם בפסוקים נפרדים לפי רבי עקיבא. לכן בשחט וזרק אנחנו רואים פה בגמרא לפי רבי אבאו בדברי עקיבא חייב שתיים. נמשיך, אביי אמר אפילו בדברי רבי עקיבא אינו חייב אלא אחת, על השחיטה הזריקה בחוץ חייב רק אחת. דאמר קרא בדברים פרק י"ב פסוק י"ד, שם תעשה Hakatuv asa'an lekulan avoda achat. Rashi sham ta'ale v'sham ta'ase. בגמרא ראינו רק את הביטוי שם תעשה, אבל רש"י מוסיף את את השלמה, שם תעלה ושם תעשה. הזכיר הלאה לבדה, והשאר כללן בעשייה אחת. מה זה השאר? זה כולל את השחיטה. למימרא דלא מחייב הכול הוא אלא חדה, כמו שחד וזרק. ואם אתם תסתכלו שוב פעם לטבלה, אתם יכולים לראות בפטור של אביי בעניין שחד וזרק אין מחלוקת תנאים בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, בשניהם לפי אביי חייבים רק אחת. נמשיך בגמרא. זרק והעלה, זהו עכשיו דעתו של רבי אבור בזרק והעלה, שתי הפעולות האלו, ודברי רבי ישמעאל חייב שתיים. זה בניגוד לשחק וזרק, כאן זרק והעלה חייב שתיים, לפי רבי אבור בדבריו של רבי ישמעאל, ודברי רבי עקיבא אינו חייב, אלא אחת. אביי אמר, אפילו לדברי רבי עקיבא חייב שתיים, כמו שאצל רבי ישמעאל חייב שתיים, וזו היה גם דעתו של רבי אבור, אבל לפי אביי, רבי עקיבא מסכים עם רבי ישמעאל חייב שתיים. למה? להכי פלגינו קרא. אותו פסוק בדברים פרק י"ב כתוב שם תעלה ושם תעשה. רש"י ממול פלגינו קרא הוציא העלאה מכלל שאר עשיות, למימרא דמחייב עלה באפי נפשה, כאילו בנפרד, והשערה כולל זריקת אדם באפי נפשה היו. עכשיו, המקרה השלישי, שחד וזרק והעלה, לדברי הכל, חייב שתיים. בין רבי ישמעאל, בין רבי עקיבא, הבן אדם שעשה שלושת הפעולות האלו בהלם אחד, חייב שתי חטאות. ואיך הגענו לזה? שוב פעם, רש"י הוא מפרט, שחד וזרק והעלה, לדברי הכל, בין רבי ישמעאל, בין רבי עקיבא, כותב רש"י, חייב שתיים. אבל איך כל אחד מגיע לזה, זה שונה. רבי ישמעאל, כיוון דעשה כולם בהלם אחד, מחייב בעלה חדה, תאית לה קרא בהדיה, איסור העלאה, היה פסוק בדברים פרק י"ב, והשחיטה וזריקה, חדה, שניהם מחייבים רק חטאת אחת, דמחד קרא נפקי, הם שניהם נלמדו, והזכרנו זה מקודם, ויקרא פרק י"ז פסוק ד'. ולרבי עקיבא, השחיטה מחייב חדה, והעלאה וזריקה חדה. ובהא לא פליג אביי עד רבי אבור, דלא אביי נמי לדברי הכל חייב שתיים, חדה עלאה וחדה אשר עשיות. חוזרים לגמרא. בשוליים יש נושא, וכתבנו מחוץ לכמה מחנות נחשב שחיטת חוץ. אנחנו ראינו בסוגיות שבעבר, למשל פרים הנשרפים, שורפים אותם מחוץ לשלוש מחנות. מה לגבי דין או איסור שחיטת חוץ? תנו רבנן. אנחנו מדרגים לסוף שבוע הבא. הפסוק אומר או אשר ישחט מחוץ למחנה. פסוק פרק י"ז בויקרא פסוק ג', ואנחנו ציטטנו אותו מוקדם יותר, ואנחנו גם הבאנו את הפסוק הזה בשוליים, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. אז אנחנו בברייתא בפתיחה ציטטנו מסוף הפסוק או אשר ישחט מחוץ למחנה. נמשיך בגמרא, יכול חוץ לשלוש מחנות, כאילו רק אז הוא יהיה חייב. תלמוד לומר או עז במחנה, זה באותו פסוק. אנחנו ממשיכים לשורה הבאה. אי במחנה יכול השוחט עולה בדרום, יהיה חייב. אנחנו יודעים שקורבן עולה נשחט בצפון, צפון העזרה, כמו שאר קודשי קודשים. בפסוק כתוב, או איז במחנה, האם יהיה חיוב שחיטת חוץ אם שחטת את הקורבן עולה שלא במקום, בתוך העזרה, כלומר בדרום? תמוד לומר, או אשר ישחט מחוץ למחנה. אז חוזרים למה שציטטנו מוקדם יותר. מסוף הפסוק רואים שחיוב חוץ הוא רק ממש חוץ, לא במקום הלא נכון בתוך הזרה. מה חוץ למחנה מיוחד שאין ראוי לשחיטת, אנחנו ממשיכים בשורה הבאה, שאין ראוי לשחיטת כל זבח, אף במחנה שאין ראוי, אף במחנה, שהפסוק אמרה, או איז במחנה, מה הכוונה? שאין ראוי לשחיטת כל זבח. יצא דרום, שאף הבי שאין ראוי לשחיטת קודשי קודשים, ראוי לשחיטת קודשים קלים. אנחנו ממשיכים עם סוגיה, עם דיון חדש, בעקבות הלימוד שלמדנו עכשיו בקשר לחוץ למחנה. בשוליים כתבנו הנושא שהשוחט קודשים על גגו של איכל. מחלוקת אולה ורבה. הגמרא ממשיכה, אמר אולה, השוחט קורבן כמובן על גגו של איכל חייב, זה נקרא שחיטת חוץ. הואיל ואין ראוי לשחיטת כל זבח, הזכרנו בברייתא מקודם מהביטוי או אשר ישחט מחוץ למחנה, לומדים שהאיסור חוץ הוא תלוי בכך שזה מקום שלא ראוי לשום דבר, אז גם גגה היכל אינו ראוי לשום דבר. מה כפלה רבה, ממשיך הגמרא, אם כן נכתוב קרא במחנה ואל מחוץ למחנה, ולא באי מה שכתוב בפסוק ד' אל פתח אוהל מועד. אם אולה צודק שגם גג האיכל יהיה חייב, היה מספיק מבחינת התורה לכתוב במחנה, כמו שראינו מקודם, או איז במחנה ואל מחוץ למחנה, ולא צריך מה שכתוב בפסוק ד' אל פתח המועד. אל פתח המועד למה לי? לאו למותי גגו, הרי התורה מזהירה נגד מי שלא הביא אל פתח המועד. אבל אם אדם הביא את הקורבן עד לגג ההיכל, אז הוא כן הביא אותו אל פתח מועד, רק העלה אותו לגג. אז המטרה, אומר רבה, של אל פתח אוהל מועד זה למעט גג, כלומר שאינו חייב מי ששחט שם. שואלת הגמרא, ולרבה שהוא פותר על גגו, שמזה משמע שכל חלל העזרה נחשב אל פתח. אז הוא לרבה, אם כן נכתוב אל פתח אוהל מועד, המילים שדרשנו מקודם במחנה, מחוץ למחנה, למה לי? מה מטרת המילים האלו? לאו לעטויי גגו? זה לא בא לרבות את הגג כמקום חיוב? אמר רב מרי, לא. אנחנו נוסיף פה בהסבר של עולם גג אחד פתור. אז השאלה, מה תפקידם של המילים במחנה או גם מחוץ למחנה לפי רבה? לרבות המקרה הבא כאיסור חוץ, כולה בפנים וצברה בחוץ. שואלת אומר, מה אני צריך פסוק מיוחד לרבות צברה בחוץ? צברה בחוץ פשיטה, מי קפיד רחמנה, מי, כלומר על מה מקפיד התורה? השחיטה, ושחיטה בחוץ היא, במקרה כזה זה שחיטת חוץ נטו, אני לא צריך פסוק מיוחד לרבות אותו, אלא עטויי הפסוקים במחנה, מחוץ למחנה לפי רבה, בא לרבות כולה בחוץ וצברה בפנים. אנחנו קיצרנו בהסבר איך הדרשות האלו מלמדים כל נקודה ונקודה בכל הווה מינה, אבל כל אחד יכול לעיין ברשי שהוא מרחיב בנושא. כעת אנחנו נשים לב שוב פעם בשוליים תחת הכותרת נושא המעלה בחוץ בזמן הזה. רבי יוחנן חייב, ריש לקיש פטור. מחלוקת זו תלוי על איך פוסקים בעניין קידושה ראשונה, אי קידשה לשעתה בלבד או גם לעתיד לבוא. הגמרא איתמר, המעלה בזמן הזה, כלומר אחרי חורבן הבית, והוא מעלה קורבן בחוץ, רבי יוחנן אמר חייב, ריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, קידושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, כלומר הקדושה שהוקדשה בית המקדש היא לצמיתות, כלומר הקרבת קורבנות מחוץ לבית המקדש אסורות לחלוטין, כי הקדושה של בית המקדש למרות שהוא כעת חרב הוא קדוש לעתיד לבוא, וזה מגביל עשיית קורבנות לאזור בית המקדש, ובוודאי ובוודאי להפוקה, לאסור הקרבת חוץ. ריש לקיש אמר פטור, קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. אז הוא מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש, מחלוקת המוראים בעניין הקרבת קורבנות מחוץ לבית המקדש בזמן הזה. כאן שואלת את הגמרא, נימה דבפלוקתא דרבי אליעזר ורבי יהושע כמפלגי, האם אנחנו יכולים להעמיד את המחלוקת המוראים כמחלוקת שמקביל למחלוקת תנאים דתנן? אמר רבי אליעזר, כשהיו בונים בהיכל בזמן עזרא, כשחזרו מגלות בבל ובנו בית המקדש מחדש בית שני, אז כשהיו בונים היו עושים קלעים בהיכל, קלעים בעזרות, העמידו וילונות במקום בשעת הבנייה, במקום או לקראת בניין החומות הקבועות, אז כבר בשעת הבנייה העמידו אותם קלעים, הוילונות, אלא שבהיכל בונים מבחוץ, כלומר העמידו את הוילונות ומחוץ לוילונות בנו את הקירות. ובעזרה, כשהעמידו את הוילונות לתחם את העזרה, בונים מבפנים. היו שמים את האבנים, בונים קירות האבנים מבפנים אותם וילונות שתחמו את העזרה. אמר רבי יהושע, שמעתי שהיו מקריבים, אף הפי שאין בית המקדש, היו מקריבים קורבנות ואוכלים קודשי קודשים אף על פי שאין קלעים, אין קלעים של עזרה, קודשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה של ירושלים, קודשים קלים ומעשר שני נאכל בתוך ירושלים. אז הביטוי הזה בתוך לא מחייב שיהיה ממש חומה פיזית. למה לפי רבי יהושע היה אפשרות כזאת? בפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אז זו דעתו של רבי יהושע. לאו מכלל דרבי אליעזר סבר, לא קידשה לעתיד לבוא, כמו דעתו של ריש לקיש שראינו מקודם. אז הנה, רבי יהושע אומר קידשה לשעתה, קידשה לעתיד לבוא, זה משקף את עמדת רבי יוחנן, והדיוק שלפי התנא קמא רבי אליעזר, קידשה לשעתה לא קידשה לעתיד לבוא, ולכן היה צורך לקלעים, אז זה מקביל לשיטת ריש לקיש. המלא רבינה לרבשי, ממאי, מי אומר שהתנאים רבי אליעזר ורבי יהושע חולקים בנקודה הזאת של אם קידשה לעתיד לבוא? תלמד דקולי אלמה, גם רבי אליעזר קידושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, ומה שכתוב בסוף הוא לא לשם דיוק שזו דעתו של רבי יהושע ורבי אליעזר חולק על זה. אין מחלוקת פה. דילמה, עוד פעם, דילמה, תקולי אלמה, קדישה ראשונה, קדישה לשעתה וקדישה לדעת ערבו, ומור מי דשמיע לי כמה, ומור מי דשמיע לי כמה. כל אחד מהתנאים האלו אמרו לנו מה שהיה להם במסורת. לפי רבי לזר היה מסורת שהעמידו קלעים בשעת הבנייה, ולפי רבי יהושע יש אפשרות לאכול קודשים קלים, קודשי קודשים, קודשים קלים, גם אם אין הקלעים, גם אם אין אותם. זה לא אומר שלא העמידו קלעים בשעת הבנייה. הוא התייחס למשהו אחר, כפי שגמר אומרת, שכל אחד מספר מה שהוא קיבל במסורת. וכי תימה, אם לכולי אמה קידשה לעתיד לבוא, קלעים לרבי אליעזר, למה לי? אז למה בכלל היה צורך להעמיד וילונות? עד עכשיו חשבנו בהווה אמינא שהוילונות היו החומות החדשים הראשונים בשעת קדושה מחדש. אבל עכשיו אתה אומר שלא היה צורך לקדש מחדש, כי הקדושה הייתה שהייתה בזמן שלמה הוא לצמיתות, אז למה יש צורך לקלעים? תשובה, לצניעותה באלמה. בזמן שפיזית בנו מחדש את בית המקדש, לא מן הראוי לעשות את הבנייה לעין כל. זה מידה של צניעות. ולזה תפקד הוילונות. הנושא החדש בשוליים כתבנו המעלה ואין בו כזית ועצם משלימו לכזית. הפס הכפור שאנחנו נראה בגמרא מבליט את המשפטים האלו, והדבר הזה יהיה מחלוקת רבי יוחנן לשל קיש. יש עוד מקרה שגם היה חסר כזית, אבל הוא מלח משלימו לכזית, מלח שמוסיפים שמולכים את כל הקורבנות, כמות המלח ישלים את מה שהוא עלה בחוץ לשיעור כזית. הגמר איתמר המעלה ואין בו כזית, אין כזית בשר בעבר הזה, ועצם משלימו לכזית. אבל אם ניקח בחשבון גם העצם, אז יש לי כזית, והוא מעלה אותו בחוץ ככה. רבי יוחנן אמר חייב, ראשית ושמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב חיבורי עולין כעולין דמי, מה שמחובר למה שאתה מעלה בחוץ זה כמותו. ראשית ושמר פטור, חיבורי עולין לאו כעולין דמו, זה לא נחשב כגוף הקורבן. ביי רבה המעלה. אנחנו כעת ממשיכים לדווקוף ח' עמוד א', ראש בן יונה שאין בו כזית ומלח משלימו לכזית מהו. הקטע שבא מופיע בסוגריים, ואחרי הסוגריים אנחנו מציינים בכוכבית, אחרי הסוגריים הגמרא משיבה לשאלת מלח בתיקו. בתוך הסוגריים הגמרא מוכיחה לשאלת המלח אינו בהכרח מקביל למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בעניין העצם. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי רבה מפרזקיה לרבשי, אתה שואל, עוד פה השאלה או שאלת רבה בעניין השלמת המלח. אז רבה מפרזקיה הוא לא רבה ששאל את השאלה בעניין המלח, מישהו אחר. הוא שאל את רבשי, לאו היינו פלוגתאיו דרבי יוחנן וריש לקיש, או במילים אחרות, למה יש צורך להעלות את השאלה? הרי התשובה היא שזו שנוי במחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, שחלקו בעניין העצם שהוא משלים את ה את הכמות שמעלים בחוץ לכזית. אז על זה הגמרא דוחה, זה לא המחלוקת. כלומר השאלה שלנו בעניין המלח תיבאי לרבי יוחנן ותיבאי לריש לקיש. נוכל לשאול את השאלה לכל אחד מהשיטות האלו. תיבאי לרבי יוחנן, עד כאן לא כמו רבי יוחנן אדם, אלא עצם. רבי יוחנן היה מוכן להגיד שעצם משלים לכזית מינה דבשר, הוא חלק מה מהבשר, מהייצור, מהבעל חי. העצם הוא מין בשר, אבל מלח, דלב מינה דבר יונה, הוא לא. הוא דבר חיצוני, הוא לא בא מהחי, הוא לא בא מהבן יונה, אז לכן אולי הוא לא משלים לכזית. וכאן אנחנו מוסיפים לפי הגרסה של שיטה מקובצת, או דלמה, לא שנה, אולי מצד שני, אולי זה לא משנה זה, שזה לא מין הדבשר, הוא כן יכול להשלים לכזית. טיבה אל הריש לגיש, עכשיו נוכל לשאול אותו שאלה של המלח לשיטת ריש לגיש. עד כאן לא כמו ריש לגיש, אתם בעניין העצם שהוא לא משלים, אלא דיפרש מיני לב מצווה לעסוקי. אנחנו למדנו בעבר שאם יש לנו קורבן, שלפני שמעלים את הקורבן, את איברי הקורבן למזבח, העצם נשלף מהבשר ונהיה עכשיו בנפרד, אז אין מצווה לעלות את העצם. זה הכוונה עליו מצווה לעסוקי, לעלות אותו. אבל אחה, בעניין המלח, די פריש מיני מצווה לעסוקי, לא. כוונה, לא נגיד כמו בעצם שהוא לא מצטרף, אלא כן מצטרף. מה הכוונה של המלח פה לפי ריש לקיש? אז אנחנו רואים בשורה הראשונה ברשי, מלח אי פריש מצווה לחזור ולמולכו, כי דכתיב ולא תשבית מלח ברית. הכוונה שאם הקורבן שמקריבים אותו הוא נגיד ירד מהמזבח ואנחנו צריכים לעלות את העבר הזה בחזרה, יהיה לנו מצווה למלוח אותו בחזרה. אז רואים שהצורך לדאוג למלח, למליחה, הוא מצווה תמידי, בניגוד לעצם שנפרד, שאין מצווה להעלות אותו. המלח, גם אם העבר ירד, עדיין יש מצווה למלוח אותו בחזרה. אז אולי, לפי ריש לקיש, יש צד לומר שהמלח כן משלים לכזית, או דלמה לא שנה. או כמו העצם לא משלים לכזית, גם המלח לא משלים לכזית. תיקו. אז זה נשאר בלי מענה. אנחנו נחזור למשנה בדף קובב עמוד א', שם ראינו מחלוקת רבי יוסי הגלילי ותנא קמא בשתי בבות של המשנה, וכדאי לנו להתייחס שוב פעם לתוכן המשנה, וזה מחייב אותנו לקרוא את המשנה מההתחלה. אנחנו חוזרים בדף קובב עמוד א', השוחט והמעלה בחוץ, זה שתי הפעולות בהלם אחד, חייב על השחיטה וחייב על ההלאה. אז מה הוא העלה פה? הוא העלה דבר שנשחט בחוץ. רבי יוסי הגלילי אומר, שחט בפנים ואלה בחוץ חייב, שחט בחוץ ואלה בחוץ פטור. בדוגמה הזאת ראינו התנא קמא שסובר אחרת, שאם הוא, לפי התנא קמא, אם הוא שחט בחוץ, זה לא פותר אותו מזה שהוא מעלה אחר כך בחוץ. לפי רבי יוסי הגלילי, אם הוא שחט בחוץ ואלה בחוץ הוא פטור, למה שלא העלה אלא דבר פסול? אמרו לו החכמים, חוקו, ואף השוחט בפנים והמעלה בחוץ, כיוון שהוציאו פסלו. יש איסור הוצאת קודשים לפני זמנם מהעזרה. אז אם יש לנו קודשי קודשים שנשארים בתוך העזרה, והוא הוציא למשל הקורבן עולה והוא שחט אותו, אפילו אם הוא שחט אותו בפנים, כשהוא מוציא אותו החוצה, חוץ לעזרה, הוא נפסל, ואחר כך הוא מעלה אותו על המזבח בחוץ שהוא בנה. אתה מסכים איתנו שהוא חייב? אז כמו שאתה מסכים בקטע של שוחט בפנים ומעלה בחוץ שהוא בעצם מעלה דבר פסול, גם הוא שחט מלכתחילה בחוץ, ומעלה בחוץ. היית אתה, רב יוסי, צריך להסכים איתנו שגם זה חייב, חייב מישהו מעלה בחוץ. כעת אנחנו חוזרים בגמרא שלנו. רב יוסי הגלילי אומר וכולי, אז הוא רצה לומר שמי ששחט בחוץ ולא בחוץ הוא יהיה פטור, כי הוא הכלה דבר פסול. החכמים הוכיחו שגם במקרה ששחט בפנים ולא בחוץ הוא מלא דבר פסול, וזה אתה מסכים איתנו. עכשיו במבנה ההמשך הגמרא אנחנו רואים מעוינים, ובצד כתבנו שתי תשובות של רבי ורבי אלעזר ורבי שמעון שנותנים לטובת רבי יוסי הגלילי מול הרבנן, שיש לחלק בין שוחט בפנים ומעלה בחוץ לשוחט בחוץ ומעלה בחוץ. עכשיו הגמרא, השיב רבי תחת רבי יוסי הגלילי, כלומר לטובת רבי יוסי הגלילי, מה לשוחט בפנים ומעלה בחוץ, זה אני אומר, זה ברור חייב שהיה לו שעת הכושר. היה זמן שהיה ניתן להקריב אותו בפנים, לפני שהוציא אותו בחוץ. זה נקרא שעת הכושר. ולכן, כשהוא מעלה אותו בחוץ, הוא חייב. תאמר בשוחט בחוץ ומעלה בחוץ, שלא הייתה לו שעת הכושר. לא היה שנייה שהדבר הזה, שנשחט בחוץ, היה ראוי להעלות אותו. ולכן, הוא פטור. עכשיו, עוד בסגנון הזה שהשיב רבי אלעזר ורבי שמעון תחת רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר ורבי שמעון נותן את ההגנה שלו לטובת רבי יוסי הגלילי, מה לשוחט בפנים ומעלה בחוץ, שכן קודש מקבלו. אם היה אחד ששחט בפנים והוציא אותו בחוץ, אם היו מחזירים אותו לבפנים, אנחנו אומרים אם עלה לא ירד, למרות שהיה קטע שהוא נפסל. אבל אם הוא חזר והכניס אותו והלאו, אומרים אם עלה לא ירד. תאמר בשוחט בחוץ ומעלה בחוץ שאין קודש מקבלו, דבר שהוא נפסל מראש, אנחנו לא נגיד על כזה דבר שמה שנשחט בחוץ, אם הוא הכניס אותו בפנים והלאו אותו למזבח, אם עלה לא ירד אלא תרד. אז לכן הוא הוא מנותק מהאיסור חוץ, הוא נפסל מראש. ולכן רבי יוסי הגלילי אומר על השוחט בחוץ מעלה בחוץ פטור. ראינו פה שתי תשובות לטובת רבי יוסי הגלילי, זה של רבי וזה של רבי יוסף שמעון. מה הבינהו? מה יכול להיות הבדל בין גישתם של רבי ורבי יוסף שמעון? תשובה ראשונה, אמר זעירי, שחיטת לילה איקה ביניו. לא שוחטים קורבנות בלילה. אז על כזה דבר, אנחנו אומרים, לא הייתה לה שעת הכושר. מצד שני, שחיטת לילה, אנחנו אומרים, אם עלה, לא תרד. עכשיו, רשי, שורה ראשונה בשורות הקצרות, שחיטת לילה איקה ביניו, לרבי שחט בהמה בלילה בפנים והעלה בחוץ, פטור, שלא הייתה לה שעת הכושר, זה בשחיטתה נפסלה. לרבי לעזר, כלומר רבי לעזר ורבי שמעון, חייב אם הוא שחט בלילה והעלה הקורבן הזה בחוץ, שהרי הקדש מקבלו שאם עלה לא ירד. נחזור לגמרא, רבא אמר קבלה בכלי חול איקה ביניו. הם קיבלו את הדם של אותו קורבן, שחטו קורבן וקיבלו את הדם בכלי חול, כלי שאינו כלי, כלי שרת, כלי מקודש. אז כזה דבר אנחנו אומרים לא הייתה להשעת הכושר, אבל הקודש מקבלו. אז אם היה קורבן שנשחט וקיבלו את דמו בכלי חול ואז העלו אותו בחוץ, זה יהיה נקודה שבו יהיה הבדל בין גישתו של רבי לגישתו של רבי אלעזר שמעון. שוב פעם ציטוט מהמשנה, אנחנו נחזור למשנה כמו שעשינו מקודם בדף קוף וו עמוד א', וגם שלמדנו את השמה, המשנה, הזכרנו את פירוש רשי שהסיבה שהקטע הזה מובא בכלל הוא לא קשור לענייני שחיטת או העלת חוץ, אלא בגלל המבנה הדומה בסיפה לרשע. אז אנחנו חוזרים לקוף וו ומלאב, קוראים את המשך המשנה ביחד. שם כתוב, התמי שאכל בין קודש תמי בין קודש טהור חייב. הבן אדם שאכל את הקורבן הוא היה תמי. אם הוא היה תמי, זה לא משנה אם הקורבן היה טהור או אפילו אם הקורבן היה עצמו תמי, הוא חייב קרת. הוא כמובן בשוגג חייב קורבן חטאת. רבי יוסי הגלילי אומר, תמי שאכל טהור חייב, ותמי שאכל תמי פטור. למה? שלא אכל אלא דבר תמי. כלומר, האיסור של תומה זה בזמן שאדם תמי אוכל דבר שאחרים היו יכולים לאכול אותו, דבר טהור, קורבן טהור כמובן. אז לפי רבי יוסי הגלילי, אם הקורבן שנאכל כבר היה תמי, אז אין מה לחייב את האדם האוכלו למרות שהוא עצמו היה תמי. אמרו לו, אף תמי שאכל את הטהור, גם המקרה שאתה רבי יוסי הגלילי מחייב, כיוון שנגע בו תמיהו, ברגע שאותו תמי נגע בקורבן הטהור, הוא תמי את הקורבן. אז הוא בעצם תמי שאכל תמי. אז למה אתה לא מחייב גם את זה? נחזור לגמרא שלנו. תמי שאכל בין קודש תמי, אני קורא עם השלמת המשנה פה, בין קודש תמי, בין קודש טהור חייב, זה הדעתו של תנא קמא. רבי יוסי הגלילי אומר, הוא אומר שיש לחלק בין אם אותו מה שהתמי אכל, אם היה תמי או אם הוא היה טהור. ואז החכמים הגיבו לו, למה אתה מחלק? גם במקרה שהתמי אכל טהור, הוא תימי אותו לפני שהוא אכל אותו. שפיר קמא מילי רבנן לרבי יוסי הגלילי, לכאורה הם טוענים תנא חזקה נגדו, ואין מה לחלק. אמר רבא, עכשיו רבא עושה לנו סדר פה ומה בדיוק קיים המחלוקת רבנן ורבי יוסי הגלילי. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל שוב פעם בנושא בצד, נטמע טומאת הגוף ואחר כך נטמע בשר. אם האדם עצמו הוא נהיה תמי לפני שהקורבן נטמע, כולי אמה לא פליגי דחייב. גם רבי יוסי הגלילי מסכים, למרות שבשורה התחתונה זה תמי שאכל תמי, אבל סדר התומה הוא חשוב. אז לכן אם הבן אדם נטמע תומת הגוף מקודם ורק אחר כך נטמע הקורבן, אין מחלוקת. נטמע בשר ואחר כך הגוף, מחלוקת רבי יוסי הגלילי וחכמים. מי אמרינן, דאיסור חל על איסור באיסור כולל. בדרך כלל יש הסתייגות מלומר שדבר שנאסר יכול להיות עוד יותר אסור. זה נקרא אין איסור חל על איסור. מה שאני אומר עכשיו, כל מה שאני אומר זה רק בקווים כלליים, כי כל נקודה ונקודה שנוי במחלוקות. אבל כפי שאמרנו, באופן כללי יש נטייה לומר אין איסור חל על איסור. דבר שנאסר, למשל אם הקורבן, אם הבשר נטמע, הוא אסור, ואז מי שאוכל אותו הוא אוכל קורבן שנטמע. על אכילת קורבן שנטמע אין חיוב קראת. חיוב קראת אפשר לדבר על הדבר הזה אך ורק אם הבן אדם עצמו נטמע, תומת הגוף. אז אם הקורבן נטמע ראשון, אז הוא כבר אסור. זה שהבן אדם נטמע, האם נוכל להגיד שכעת אכילת אותו קורבן יחייב אותו קראת? מחייב אותו קורבן? אז לפי רבי יוסי הגלילי, לא. לפי החכמים, כן. למה החכמים אומרים שיש כאן איסור שחל על איסור? ברגע שאתה, שאותו אדם נטמע, למרות שהוא נטמע אחרי שהבשר נטמע, ברגע שהוא נטמע, הוא נאסר בשאר חתיכות בעולם, שאר קורבנות, שאר קורבנות התורים, הוא לא יכול לאכול עכשיו. זה התחדש אצלו. ואנחנו אומרים, מיגו שחל עליו איסור כלפי שאר חתיכות, שאר קורבנות התורות, שאר קורבנות התורים, חל על אותו חתיכה שנטמע מקודם, גם כן איסור אכילה בטומאת הגוף. למרות שעל אותו איסור לא חל משהו חדש, אבל חל על חתיכות חיצוניות, חתיכות אחרות, האיסור, בגלל שהבן אדם נטמע, והם חתיכות שכעת נאסרו, אז טומאת הגוף של עכשיו יכלול גם את החתיכה שנטמע מקודם, מראש. זה נקרא איסור כולל. בנקודה הזאת יש מחלוקת רבנן ורבי יוסף גלילי. רבנן סוברים שאומרים המיגו הזה, זה נקרא איסור כולל, ולמרות שבאין אומרים איסור חל על איסור, אבל אם מדובר באיסור כולל, שהאיסור השני הוא כולל דברים אחרים שלא היה מקודם, מקודם היה בן אדם טהור, היה יכול לאכול שאר חתיכות, רק אז חתיכה הזאת נאסר בגלל שהיה חתיכה טמאה. כעת שהוא נטמע, הוא נאסר בכל החתיכות האחרות. אז מיגו שהוא נאסר עליהם באיסור טומאת הגוף, הוא נאסר גם על החתיכה שנטמע מקודם באיסור טומאת הגוף. נחזור לגמרא. אמר רבא, שוב פעם, בעניין מה נקודת המחלוקת בין רבי יוסי הגלילי ורבנן בעניין תמי שחל, תמי קורבן שנטמע. כל אחד נטמע טומאת הגוף, ואחר כך נטמע בשר וכולי אלמה לא פליגי דחייב, שכן טומאת הגוף בקרת. כי פליגי, ושנטמע בשר, ואחר כך נטמע הגוף. דרבנן סברי, הרבנן מחמירים, הם ראינו שהם מחמירים במשנה, הם אמרו גם תמי שחל תמי חייב, כי מדובר פה בנטמע בשר ואחר כך נטמע הגוף, ובנקודה הזאת רבי יוסי גלילי חולק להקהיל. הרבנן בדעה אמרינן מיגו, הסברנו את זה בעריכות מקודם, מיגו שחל תומת הגוף על חתיכות טהורות, התומת הגוף יחול על איסור תומת בשר שכבר היה. רבי יוסי הגלילי סבר לא אמרינן מיגו. הגמרא שואלת, ורבי יוסי הגלילי נהי דמיגו לא אמרינן, תהיתי תומת הגוף דחמירה, תומת הגוף מחייב קרת, מי שהיה תמי תומת הגוף אכל קורבן טהור חייב קרת, מי שהיה טהור ומי שהיה טהור ואכל בשר שנטמע לא חייב קרת. אז תהיתי שיבוא תומת הגוף דחמירה ותחול על תומת בשר, כשהאיסור השני יותר חמור, גם אם אתה בדרך כלל לא סובר שאיסור יכול לחול על איסור, אפילו באיסור כולל, כמו שתיארנו מקודם שיטה רבי זגדיני, למה במקרה הזה שהאיסור השני הוא יותר חמור, למה כאן אתה לא אומר שאיסור חל לא יחול על האיסור? אמר רבשי, הוא מקשה על הבסיס של השאלה, ממה היא בתומת הגוף חמורה דמה תומת בשר חמורה, שכן אין לה טהרה במקווה. נכון שתומת הגוף מחייב קרת ותומת בשר לא מחייב קרת, אבל תומת בשר הוא חמור מתומת הגוף מצד זה ש אדם תמי יכול בזמן הנכון להתאר, כאילו לסלק את התומה. כשמזון, כשהבשר נטמע, זהו, אני לא יכול לסלק את התומה, ובכך אין כאן קושיה למה רבי יוסי גלילי לא יחייב מי שתמי תומת הגוף שנטמע אחרי שהבשר נטמע, למה בכל זאת הוא לא חייב משום תומת הגוף, כי תומת הגוף הוא לא בהכרח איסור חמור יותר מתומת הבשר. ושוב פעם, לפי רבי יוסי גלילי, אין איסור חל על איסור, גם אם מדובר באיסור כולל. עד כאן שיעורנו להיום.